אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
בית. שמו היה פיוטר. הוא נולד באוקראינה בשנת 1879. הוא סיים בהצטיינות לימודי הנדסה בסנקט פטרסבורג. התנצר והביא לעולם שלושה ילדים. כסוציאל רבולוציונר הצטרף למהפכת 1905, לאחר מכן נדד לאיטליה וממנה לארצות הברית. עם פרוץ מהפכת 1917 עזר את ארצות הברית וחזר לרוסיה. שם היה ליועצו הקרוב של ראש הממשלה השני של רוסיה, רוסיה הדמוקרטית, אלכסנדר קרנסקי. עם בואם של לנין וטרוצקי לרוסיה, הציע לקרנסקי לחסלם. אך קרנסקי, עורך הדין, נרתע. אלמלא נרתע, היו פני ההיסטוריה שונים לחלוטין. אבל המהפכה הקומוניסטית הגיעה, והוא נעצר, ורק בהתערבות הסופר, רב ההשפעה וידידו, מקסים גורקי, שוחרר. אחר כך נמלט לפריז, ממנה עלה לארץ ישראל, ושינה את שמו לפנחס. פנחס רוטנברג, אבי חברת החשמל, הזקן מנהריים. זה היה השבוע לפני 100 שנה. הזקן היה אז בן 40. ולא, אנו מקדישים את משדר השבוע 100 שנה לרוטנברג בארץ ישראל. כך קראנו למשדר. ומביאים אותו עליכם, יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור בידי קרן בר, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. נתחיל, הסיפור הוא ארוך ומסובך, ולא נביא אלא את קצה קצהו. דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור נאור הוא מיודענו, הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, כתב עשרות ספרים בנושא, אבל לצורך המשדר בחרנו להזכיר ספר אחד בלבד, אב קרס, ברכת החשמל, סיפוריו של פנחס רוטנברג וחברת החשמל, בהוצאת יד יצחק בן צבי, יצא לאור ב-2003, נדמה לי שהייתה עוד איזושהי מהדורה.
יש מהדורה ב-2013.
לפני שש שנים, כן. עכשיו, מה שאנחנו נבקש ממך, דוקטור נאור, אנא, תן לנו סקירה קצרה, כמה שאפשר, עומדות לרשותנו לא יותר מ-55 דקות, סקירה קצרה על פועלו של פנחס רוטנברג לפני הגיעו לארץ ישראל, ואחר כך על פועליו והפעולות העיקריות שעשה כאן בארץ, עד למותו בשנת 1942, והוא אז בן 62. בבקשה.
אז אולי כדאי להתחיל, אתה רואה, הזכרת את זה, שהשבוע לפני 100 שנה בדיוק התפרסמו בעיתוני הארץ שתי ידיעות קצרות. בעיתון הארץ, 12 לנובמבר, אורח בא לארצנו, האינג'ינר רוטנברג. ובדואר היום מחכים לבואו של מר רוטנברג, השתפני, הידוע שהיה סגן מושל פטרוגרד, תחת ממשלת קרנסקי, מוסרים שאדון רוטנברג בא לסדר כאן ענייני תעשייה. אבל כמו שאתה אמרת, הוא התחיל לו באוקראינה, בעיירה בשם רומני. צריך גם להעיר, זו הייתה עיירה קטנה, אבל יצאו ממנה כמה בולטים. ארלוזרוב, יצא ממנה חיים ארלוזרוב, וגם הקבוצה שהקימה את גניה, קראו לה קבוצת רומני, לא פחות. עכשיו הוא למד, כמו שסיפרת, בפטרוגרד, היה מהנדס מתכת בהתחלה, אחר כך עבר להסבה לענייני מים, והיה מהפכן, והסיפור הידוע עליו זה שהוא היה קשור לכאילו מהפכן כומר בשם גפון, שהסתבר שהיה סוכן כפול עם המשטרה החשאית, וחוסל, והרבה שנים יחסו את החיסול שלו לאיש שלנו, לרוטנברג. כנראה שהוא לא עשה את זה בעצמו, אבל הוא היה בסביבה.
כאן כדאי אולי לציין שהוא היה נמוך קומה, אבל רחב כתפיים, כן, להפליא.
מוצק הוא... מאוד.
אתה לא היית רוצה לפגוש אדם כזה בסמטה אפלה ב-12 בלילה.
משהו כזה. בכל אופן, הוא ברח מרוסיה לאיטליה, ובמשך כ-8 שנים עסק שם בהנדסת מים. מה שכמובן הכשיר אותו לעבוד אחר כך בארץ ישראל. הוא היה מאוד רחוק מציונות ומיהדות, אבל עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הוא שינה את דרכו, התמסר לרעיון הציוני, רצה יחד עם ז'בוטינסקי להקים גדודים עבריים, כבר הזכרת, נסע לאמריקה לארגן את זה, חזר לרוסיה, קראו לו שם כל העלילות, וב-1919 הוא חתך את הקשר עם רוסיה, נסע לצרפת, נפגש עם הברון רוטשילד, ועלה לארץ ישראל ב-1919, ומכאן מתחילה בעצם האפופאה הגדולה. האיש לקח על עצמו כמעט באופן אישי לחשמל את ארץ ישראל. והדבר המעניין היה, כבר היה שלטון אנגלי, שהוא הצליח נגד כל הסיכויים לקבל מהאנגלים זיכיון לפרוס, לייצר חשמל ולפרוס רשת חשמל בכל ארץ ישראל, נכון שהוציאו ממנו את ירושלים.
כן, אנחנו נאמר בהמשך כמה מילים על האפוליטיות שלו, שאפשרה לו קשר כל כך קרוב לבריטים.
כן.
אבל לא בשלב זה, אם תרשה לי, בוא יישאר איתנו על הקו, אל תרד מהקו. אני רוצה לפנות למומחה השני שלנו, והוא דוד רוטנברג. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוד רוטנברג הוא מהנדס, והוא יושב ראש קרן רוטנברג. הוא נכדו של אברהם רוטנברג, שהיה אחיו של פנחס רוטנברג. הדברים האלה, אני מקווה, מובנים. ומה שאנחנו היינו מבקשים ממך, לומר מילה או שתיים על סקר המים מטעם ההסתדרות הציונית. בבקשה.
כן, הדבר הראשון שפנחס עשה כשהגיע לארץ היה סקר של מקורות המים בארץ ישראל. זה היה סקר שמעולם כמובן לא נעשה. הוא הצליח לשכנע את ויצמן לממן חלק מזה, ומאוד מעניין גם הצליח לשכנע את ברל כצנלסון, שנתן כספים של המפלגה, של מפאי. ברור שהיכולת לשכנע התבססה על היכולת המקצועית שהייתה מוכחת, וגם על קשריו והרקע הפוליטי שיפיין אותו. בסקר הזה עשו מדידה של כל מקורות המים בירדן, בירמוך, גם התייחסות מסוימת לליטני, ועל סמך זה הוצאה תוכנית לייצור חשמל בישראל, בארץ ישראל, בתחנות הידרואלקטריות. חשוב לציין גם שאת הירקון הוא גם כן לקח בחשבון, למרות שברור שכמות המים בו הייתה מוגבלת, אבל הראייה שלו הייתה ראייה רחבה, והסתתרו מעבר לנושא של החשמל גם הרצון וההבנה שחייבים לארגן את משק המים להשקיה ולחשמל, הוא ראה בזה דבר אחוד.
כן, אני רוצה לשאול אותך כאיש מקצוע, לא אתה מהנדס בעצמך, ואני מניח שהגנים, מומחים לגנים, יגידו שזה עובר במשפחה. אלו, בוא נאמר ישירות. הירדן, הירקון, כל הנערות שלנו זה לא בדיוק המיסיסיפי.
זה נכון.
ואתה לא יכול לבנות או לייצר חשמל הידרואלקטרי ממפלים, כי גם אין הבדלי גובה ואין מספיק מים. אז איך הוא יצר חשמל בנהריים? מה היה העיקרון שם?
א', עשו שם דבר, אנחנו קופצים הרבה קדימה מבחינה היסטורית, אבל מה שעשו זה היה מאוד מעניין. ראשית, הוא אגם את מי הכינרת. חברת החשמל אגמה את מי הכינרת, מה שהיום אנחנו מכירים כסכר דגניה, שהוא זה שקובע את גובה המים בכינרת, ואת המים האלו אגרו בחורף. בזמן החורף השתמשו במי הירמוך, שזה נהר שבעיקר זורמים בו מים בזמן החורף, השיטפונות של החורף. המים מהירמוך נכנסו לאגם שהיה על יד תחנת נהריים, אגם מלאכותי, והמים מהכינרת הגיעו דרך סכר דגניה, דרך רשת של תעלות, שגם כן נכנסה לאותו אגם. ולמעשה הצליחו להפעיל שם שתי טורבינות, אמנם היה מקום לטורבינה שלישית, אבל בגלל מה שציינת, מיעוט המים, לא הייתה אפשרות להכניס שם עוד טורבינה, זה היה בלתי כלכלי לחלוטין. הדבר המרכזי זה שנעשה היה ארגון של משק המים כבר בתקופה הזו, דבר שמאוחר יותר אפשר לנו להקים את המוביל הארצי. הייבוש החולה היה חלק מהתהליך הזה גם כן, כי הייתה מחשבה אולי להקים תחנה באזור החולה גם כן, זאת אומרת שתי תחנות, לנצל את המים פעמיים. אבל גם שם מהירדן לא יכלו לספק כמות מספיק גדולה, ולכן התחנה בנהריים הייתה התחנה היחידה שהוקמה בארץ, הידרואלקטרית, והיא זו שניצלה את הפרשי הגובה בין הכינרת ובין מהלך הירדן.
כמה חשמל היא סיפקה, דוד רוטנברג?
תראה, כמות החשמל שם הייתה לא כל כך גדולה, ולכן במקביל להקמה של נהריים הקימו את התחנת רידינג, רידינג א' שאנחנו מכירים היום.
שזה כבר עיקרון אחר לגמרי, כי
כן,
זו תחנת קיטור. אנחנו מיד נגיע אליה, אבל אני שואל לגבי נהריים. לכמה אנשים, כמה בתים סופק חשמל מתחנת נהריים כשהיא עבדה, כששחררו את המים מן האגם והם נפלו על הטורבינות?
כיוון שאנחנו צריכים לזכור שכשהתחילה החברה לא היה חשמל בכלל בארץ.
נכון.
אז כל מה שהיא נתנה זה היה הרבה. בפועל אנחנו יכולים לשים לב שבמלחמת העצמאות שהתחנה הפסיקה לעבוד כשנפנה על ידי הירדנים. אגב, אנחנו רק לפני שבוע היה לנו אירוע פוליטי שקשור לתהליכים האלו.
לפני קצת למעלה משבוע, נכון.
כן, שהחזרנו לירדן את הקטע.
מיד נדון בזה, מיד נדון בזה. בואו נתמקד בשאלה, כמה בתים קיבלו חשמל מנהריים?
כל הבתים בארץ קיבלו, אבל במקביל נבנו תחנות, היו תחנות דיזל גנרטורים, שזה השלב הראשון, התחנה בתל אביב, שהייתה התחנה הראשונה שפעלה בארץ, אחר כך תחנה בטבריה.
אבל אני עוזב אותם, אני רוצה להתמקד בנהריים, גם בגלל הרגישות הפוליטית והאירוע שהיה לפני שבועיים, וגם מטעמי ידע. אני מדייק אם אני אומר שהיא סיפקה חשמל לכמה אלפי בתים במקרה הטוב, ולא יותר?
לא, הרבה יותר.
הרבה יותר, הרבה יותר.
כן. יצחק.
הייתה תחנה גדולה.
כן, בבקשה.
אם אפשר לזה, תראה, רוטנברג חשב, כמו שדוד אמר, שמקורות המים יספקו לנו עוד כמה תחנות כוח, ויהיה הרבה, הרבה כוח מחשמל. בסך הכל, ביום קום המדינה, חברת חשמל יצרה, היום זה קצת מצחיק, 76 מגוואט. בערך חצי מזה בנהריים, ויתר בתחנות הקיטוריות.
הצריכה של ישראל היום היא 12,000 מגוואט.
נכון, נכון. היישוב, בסך הכל רוב הנורות בבית היו קטנות מאוד, אבל חברת חשמל סיפקה להערכתי ל-80% מהבתים, גם אצל היהודים ובחלק גם אצל הערבים, את כל החשמל שהיה נחוץ, ולא היה מחסור בחשמל בגלל שתי התחנות הגדולות יחסית שהיו בחיפה ורידינג בתל אביב.
כן, על זה דיבר דוד רוטנברג. אני רוצה ברשותכם לעבור לעד השלישי שלנו, והוא עמרי, סליחה, עמרי שלמון. עמרי שלמון, שלום לך.
בוקר טוב, שבת שלום.
בוקר אור, שבת שלום. עמרי שלמון הוא מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ואלוף משנה במילואים. אני רוצה לשמוע כמה מילים על בית הקברות בנהריים. נושא שאתה בקי בו.
כן. זה סוג של סרט שבמציאות הוא קרה, אבל כשמסתכלים עליו הוא נראה מעט הזוי, אבל זה חלק מכל הסיפור הציוני שלנו כאן בארץ הזאת. אחרי הסכמי השלום עם ירדן ב-94, כביכול נפתחו המרחבים. ב-96 כבר היה סיור ראשון של ילדי נהריים, עוד כמכיר אותו היטב. במקום זה היה באמת התרגשות גדולה, ילדי נהריים שחיו ונולדו בחלקם בנהריים. וזה סיפור שאולי נעסוק בו בהמשך. ושנה לאחר מכן עשיתי סיור עם עוד איזושהי קבוצה קטנה, עברנו את הגבול בגשר שייח חוסיין, נסענו עם איזה פרייבט לנהריים והגענו שוב למפעל המרגש הזה. בתום הסיור התלווה אלינו כמובן קצין ירדני, סגן עם קומתה אדומה, זה היה מאוד מרשים, והוא אמר, בוא רגע איתי, אני רוצה להראות לך משהו, להתייעץ איתך. הלכנו לבד, חצינו את מפקדת הפלוגה הירדנית, שהיא חלק מאוגדת ירמוך, שנמצאת בצפון ירדן, והגענו לאיזה מין משטח בטון. אני גם עכשיו צובד את עצמי. משהו כמו, אני יודע מה, 6 מטר על 3, עם 3 מצבות, שיש, כתובות בעברית כמובן, פה נקבר פעינון, אליהו גושינסקי, דוד קריסטל, אברהם קגרליצקי. קבר אחד, נספר על כך בהמשך, נתגלה מאוחר יותר, אבל על המשטח הבנוי הזה היו 3 קברים, וזה היה דבר מאוד מאוד, באותו רגע, אולי הדבר הכי חי שהיה שם בכל המפעל הנטוש הזה. במדרגה של משטח הבטון, לא פחות ולא יותר, אני קורא אותיות תבולות בתוך היציקה, ואני מצטט, בעבודת בראשית, לאור וכוח, אור חייהם דאח, איש איש על משמרתו הוכרע, עם ירדן ינון זכרם. אז זה לא סרט הזוי.
טוב, בוא תסביר לנו עכשיו במה מדובר. בוא נתקדם כי זמננו בקיצור.
לארכיון חברת החשמל, שכל השנים אנחנו בקשר הדוק איתם, ובאמת רוטנברג אמר, מה יותר חי מיישוב שאני מקים, יישוב יהודי מבחינה הזאת בעבר הירדן, מבית קברות שהוא נותן את הנצחיות שלו ואת ההמשכיות שלו. ובאמת 4 אנשים שמתו בעבודת בראשית לאור וכוח, וגם בהמשך, נקברו שם. אחר כך הפרשה נמשכת, אם אתה רוצה שאני עוד אומר כמה דברים, אז אני בהחלט...
אני ארצה, אבל אולי בשלב יותר מאוחר, כי אני רוצה לחזור לדוקטור מרדכי נאור. קודם כל בוא... תוסיף כמה מילים על מה שאמר עמרי שלמון כדי שהדברים יהיו ברורים
קודם
לגמרי.
קודם כל צריך להגיד שהפסוק הייתי אומר הלירי נכון, הזה הוא של
כן,
ביאליק.
נכון, ביאליק.
רוטנברג ביקש מביאליק פסוק להנציח את האנשים שנהרגו בתאונות עבודה בהקמת המפעל האדיר הזה, שהיה אחד המפעלים הכי גדולים בארץ ישראל בשנים ההם. צריך להזכיר, נדמה לי שזה היה כבר נאמר, אבל שהוא היה מחוץ לגבולות הארץ, הוא היה בתוך שטח האמירות של עבר הירדן.
רגע, מדוע הוא היה מחוץ לגבולות ארץ ישראל?
בגלל סיבות הידרולוגיות, כי המקום שאפשר היה להקים את האגם שהזכיר דוד, זה יצא ככה שהחיבור של שני הנערות, ירדן והירמוך, לכן קוראים זה נעריים, כן?
שני הנערות, כן.
הצריך הקמה מעבר לגבול הבינלאומי. והיה זה סיפור שלם עם הבריטים והירדנים והיהודים.
אז אם נעבור לרגע להיום, ל-2019, למעשה השטח שהוחזר לירדן מעולם לא היה שלנו.
נכון. לא, השטח הוא בתחום ירדן, אבל היה לרוטנברג ולאמיר עבדאללה היו סידורים, הייתי אומר, משפטיים ואחרים, שזה למעשה היה תחת שלטון ארץ ישראל, אבל גם תחת שלטון עבר הירדן באותו זמן. במלחמת העצמאות, כמו שכבר הוזכר, הירדנים והעיראקים שבאו לירדן ברוב טיפשותם, גם הרסו את המפעל. אגב, זה קרה ביום קום המדינה. ממש ביום קום המדינה. וכאן צריכים להזכיר שביום קום המדינה, בערך, נדמה לי, 40%, 30% מהחשמל, איך אומרים? פסק. ולכן היה צריך להיעזר רק בשתי התחנות הגדולות בחיפה ובתל אביב. אגב, בתל אביב גם הפעילו את התחנה הראשונה, שזה היה בעצם דיזל, מין כמו הייתי אומר, גנרטור של קיבוץ, משהו כזה. וכך היה חשמל. אגב, לא היה חסר חשמל מלחמת העצמאות. אבל מה שחשוב כאן, שרוטנברג, שלמעשה חלם כל הזמן על המפעל הגדול בנהריים והקים אותו, כדי לחזק אותו הקים גם שתי תחנות גדולות, אחת בחיפה ואחת בתל אביב. למעשה, עם קום המדינה יש 3 תחנות, נהריים, חיפה ותל אביב. ובצורה כזאת סיפקו, החברת חשמל סיפקה חשמל לארץ. רוטנברג עצמו כמובן לא זכה להגיע למלחמת העצמאות.
הוא מת בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.
כן, והחליף אותו כמנכ"ל החברה אחיו אברהם, אם אני מבין נכון, סבו של דוד.
סבו של דוד, ובואו נעבור כעת לדוד ונחזור אחורנית. מה שאני רוצה ממך הוא כמה מילים על כביש צמח טבריה. ואנה, אלה שאינם מדברים, תתרחקו טיפה מהפומית, כדי שלא יישמעו הנשימות. כמה מילים על כביש צמח טבריה?
כביש צמח טבריה היה למעשה הדבר, הפרויקט הראשון שיהודים תחת שלטון המנדט, בתקופת ממשלת המנדט, הקימו. היה פה מספר אלמנטים מאוד חשובים. קודם כל, הנושא של הארגון והניהול, שכולו היה על ידי היהודים, וזה היה פנחס. והדבר השני זה שהיו שם פועלים יהודים, ולא לא פועלים, אמנם היו גם פועלים ערבים, אבל היה פה שיתוף פעולה הראשון בין פועלים יהודים ופועלים ערבים שהיו שווים. הרוב אמנם היה פועלים יהודים, כי הערבים לא כך ידעו איך להתייחס לפרויקט הזה, וזו הייתה למעשה הוכחת ההתכנות הראשונה של ביצוע של פרויקט מסודר, ממשלתי, על ידי פועלים בכוח עבודה עברי. עכשיו, הדבר המרכזי שהשליך אחר כך, זה היה שפה התמסדו הקשרים של פנחס ומפלגות הפועלים, נוצר קשר שנמשך לאורך שנים. המפלגות פועלים, בגלל העבר הסוציאל-רבוציונרי של פנחס, קיבלו אותו בברכה ובכבוד, ובמובן מסוים המנהיגות שלו והניהול שלו היו מקובלים על כולם.
טוב, אנחנו בעניין הזה לא...
התחילו לרוץ עבודה עברית מאורגנת, מסודרת וברמה טכנית. זאת אומרת, לא רק כיבוד שדות.
כן, אנחנו לא לגמרי בטוחים ב...
יצחק.
כן, בבקשה, אתה רוצה להעיר, דוקטור נאור.
מה שכאן אמר דוד, ראוי כאן לציון, כי רוטנברג למעשה לקח על עצמו גם לפתח את כל האזור. הלא למה בנו את הכביש הזה בחישובים שלו, כדי שאפשר יהיה להתקרב עם כביש לנעריים. הוא גם בנה דבר בלתי כלכלי לחלוטין, את תחנת הכוח השלישית שלו בארץ, בטבריה. עכשיו, בטוח לגמרי שטבריה לא הייתה בהכרח זקוקה, הטבריה הקטנה, לתחנת כוח, אבל הכל היה בחישוב של פיתוח אגן הכינרת, איך אומרים, לקראת הימים הגדולים שנבנה את נעריים.
כן, כן. אני רוצה להתייחס אבל להערה של דוד רוטנברג, שהקשר הטוב שהיה לפנחס, פנחס רוטנברג, עם אנשי מפאי של אז, נאמר, התבסס על היותו קונטר-רבולוציונר, או סוציאל-רבולוציונר בתקופת המהפכה, אבל הוא היה גם בקשרים מצוינים עם ז'בוטינסקי, הלא כן?
זה לא סותר אחד את השני. זה לא סותר. תראה, ז'בוטינסקי כבר היה בקשר ביחס לגדודים העבריים. עכשיו, צריך לי גם לזכור דבר אחד. פנחס רוטנברג היה זאב בודד. הוא לא היה חבר מפלגה, אבל היו לו גם קשרים אישיים וגם פוליטיים, כמו שאמרת, עם תנועת הפועלים, במיוחד עם ברל כצנלסון. לכן גם אצלו, אם אני זוכר נכון, גם מעולם לא הייתה שביטה. כי ההסתדרות והוא הסתדרו די טוב במשך השנים.
רגע, מוטקה, לפני שליבנו יימס מרוב ציונות, בוא נציין שהוא שילם גם את המשכורות הכי טובות, והמשכורות הכי טובות ממשיכות לזרום לחברת החשמל גם היום ב-2019.
כאן אני מוכרח לספר איזו אפיזודה קטנה, מה שכיום נשכח, שהלכו לגמור את נעריים, כל המפעל נהרס. איך נהרס? ב-1931 הגיע שיטפון ענק בירמוך, לקח חצי מהמפעל איתו. והיה שם ייאוש מוחלט, ורוטנברג אמר לא להתייאש, אנחנו נתחיל את הכל מההתחלה ונבנה את הכל. והאגדה מספרת שהפועלים רצו לעבוד בחינם, הוא אמר, אצלי לא עובדים בחינם, משלמים כסף. אבל אני אתן לכם, זה האגדה, צ'ופר, חשמל חינם. ומכאן טוענים יצא סיפור החשמל החינם. אם זה נכון או לא, אנחנו לא יודעים, אבל הסיפור...
כן,
לא...
אבל החשמל חינם אכן היה.
כן, כן, לא, אבל אומרים שבגלל שהפועלים, איך אומרים, התייצבו כולם מאחוריו לבנות את המפעל מחדש שהשיטפון לקח אותו.
כך או אחרת, לא, תנאי העבודה של רוטנברג היו מצוינים.
בוודאי, בוודאי. תראה, הוא היה, אתה יודע מה, אמרו עליו שהוא היה עריץ נאור. הוא היה איש שתלטן מאוד, מנהל חזק מאוד, ויחד עם זה אדם מתקדם מאוד. והעובדים שלו ידעו להעריך את זה.
בוודאי, ידוע למשל המכתב של נחמיה רבין, האבא של יצחק רבין, שעבד בחברת החשמל כי הוא הכיר את רוטנברג עוד מימי הפרעות ב-1920.
בירושלים.
בירושלים, כשהוא מבקש מרוטנברג הלוואה ללימודיו של יצחק רבין בכדורי. הוא כמובן מקבל את ההלוואה הזאת.
תראה, רוטנברג עשה הרבה מאוד מתן בסתר להרבה מאוד גורמים, והוא היה אישיות מאוד בולטת בארץ ישראל, לא רק בענייני חשמל, ואני מניח שעוד נזכיר גם את הפן הפוליטי שלו.
בוודאי, אבל עכשיו אני רוצה לחזור אליך, דוד רוטנברג, ולשאול, לבקש ממך כמה מילים על קביעת גבול הצפון.
קביעת גבול הצפון הייתה קשורה בנושא של מקורות המים. אנחנו מדברים פה על נושא של הליטני. הליטני, שהוא שוטף באזור מאוד הררי, היה לו פוטנציאל גבוה לשמש כמקור לתחנה הידרואלקטרית, ואכן פנחס עשה מאמצים גדולים ביחד עם ויצמן, במיוחד בביקור של צ'רצ'יל, הביקור הקצר של צ'רצ'יל
בארץ.
שר המושבות, נכון, והוא זה שהחליט לחתוך בין עבר הירדן וארץ ישראל.
כן.
לא הצליחו לשכנע אותו בנושא של הליטני, בעיקר בגלל שזה היה אזור בשליטה צרפתית.
וזה היה קשור להסכמי סייקס-פיקו.
נכון. ולמעשה היה עוד ניסיון אחד לפני מלחמת העולם השנייה לטפל בנושא של הנער הליטני, אבל הצרפתים לא אהבו לשמוע ורצו להחזיק את הדברים אצל עצמם. סופו של דבר, הגבולות נקבעו, וזה גם כן קשור לסכם סייקס-פיקו, כי הגבול שלנו, הגבול הישן עם סוריה, היה על שפת הכנרת. ואכן כשהוא סורטט, הכנרת הייתה גם קטן, אבל ברגע שבנו את סכר דגניה וסחרו את האגם, המים עלו, וזה היה הרעיון, שהמים יעלו בזמן החורף, ואז הגבול זז. אני בטוח שכולנו זכור הסיפור עם אסד שדיברו איתו.
בוודאי, היה כמתחווה שערה זה היה.
כן, והם היו דרשו לשכשך את רגליהם בכנרת. כל הדבר הזה נבע מהעובדה שהגבול היה זז כל הזמן לפי מהכנרת, ולמעשה גבול לצפון בנושא הליטני דיברנו, אבל הגבול בצד של הסורים היה נקבע גם כן בפועל על ידי חברת החשמל.
כן, איזה מזל שהסורים נשארו עם רגליים יבשות. איזה מזל. אני חוזר אליך, עמרי שלמון. אתה עשית דבר מאוד גדול. אתה קוראים לזה חוויית נהריים. אני הייתי קורא לזה אולי אפילו מוזיאון החשמל. אבל בוא תספר לנו כאן את סיפור קטר הקיטור, גשר הישנה, ודברים שראוי מאוד לראות ולהבין. ספר לנו עליהם.
טוב, באמת בנושא המודל זה... אנחנו כילדים גדלנו מול המפעל הזה, וההורים שלנו עבדו בנהריים, אבא שלי היה
צריך להזכיר שעומרי הוא מקיבוץ גשר.
כן, כמובן, כמובן.
והסיפור עמד מנגד, כמובן שאי אפשר היה לעבור. כל השנים אנחנו ילידי אחרי מלחמת העצמאות, אבל הסיפורים היו והמבנה עמד וראינו אותו, וככה אני בין יתר הדברים שאני חוטא בהם, אני אוהב מאוד סיפורים, ויש לי גם משקפת טובה, באחד הימים סיירתי באזור מול המפעל, לאורך גדר המערכת, והסתכלתי כמובן על המפעל, שציפורים לא היו בו. ואני רואה איזה גוש מתכת גדול. תראה, בעמק התרוצץ סיפור הרבה מאוד שנים על איזה קטר, קיטור מיתולוגי שנמצא בנהריים. זה כבר מצית את הדמיון. קיטור, אולי רכבת העמק, נהריים, כל הדברים האלה יוצרים סיפור טוב. ואיפשהו עלה חשש בליבי שזה אולי משהו שמעניין לראות אותו. קראתי לחבר שלי, אמנון חביב, שיש לו מצלמה טובה, צילמנו וראינו מספר חלקים, לא להאמין, של קטר, גלגלים והחיבור ביניהם ואיזה קוקפיט כזה קטן, ולמעשה כבר אי אפשר לעצור אותנו, והיה מאמץ ענק להוציא ביחד עם חברת החשמל, להוציא את הקטר הזה מנהריים. זה תהליך שלקח למעלה משנה, הגענו עד למשרד הביטחון, לרבין וכל העוזרים שלו שם, בכל מיני ישיבות ליליות, נוצר קשר עם בית המלוכה הירדני שאישר ל-D9 של חיל ההנדסה מפיקוד מרכז לחצות את גדר המערכת הממוקשת, להיכנס למקום שבו מצאנו את חלקי הקטר הזה ולשלוף אותה החוצה. וזה אכן קרה עם כמה דחיות של גשמים וכל מיני עניינים מבצעיים, והקטר הזה העבירו אותו בתוך כחצי שעה את חלקיו אל האים, אותו סיפור ש היה בו כותרות לפני שבועיים או שבוע. הקטר הזה נלקח לעין שמר, לסדנת השימור, ולמעשה חיברו את כל החלקים בתוך דוד הקיטור, שתלו מנוע דיזל של טרקטור, והוא היום נוסע עם הקרוניות שלו בגשר הישנה, בסמוך לפרויקט הגדול של מודל חוויית נהריים שהזכרת, שמראה למעשה את המפעל, מייצר איזו חוויה של כניסה לשטח מבונה ענק, עם נערות, עם סחרים, עם מוזיקה, עם שירה, עם חזון. חיבור מעניין, אבל מסתתר מאחורי זה עוד סיפור. חקרנו את הקטר הזה, הגענו עד למוזיאון הרכבות בעזרת מוזיאון הרכבת, הגענו עד מוזיאון הרכבות בלונדון. ולפי המספר הקטלוגי של הקטר הזה, שהיה שם טבוע באיזשהו גלגל, מצאו תמונה שלו. מסתבר שהקטר הזה נוצר, ייצרו אותו בהנסלט, בלידס, באנגליה, מפעל שלא קיים היום, ב-1917 כאמור, והוא הובא למערכה בצרפת. זה קטר קטן של 65 סנטימטר רוחב פס.
למערכה בצרפת במלחמת העולם הראשונה.
מלחמת העולם הראשונה, ודאי.
בוודאי.
זאת אומרת, הוא פעל במלחמה משהו כמו פחות משנה. רוטנברג, שהתחיל עם גמר התכנון לבצע את העבודות בפועל, קנה 10 קטרים כאלה. איך אנחנו יודעים? כי יום אחד חבר מלאב, עוזי חלמיש, שולח לי תמונה, אביו נפטר בחיפה, בנשר, והוא עשו סדר, ובבויד הם מצאו תמונה של הפועל נשר שבא בשבת לשחק כדורגל עם הקבוצה בנהריים.
כן.
שהיישוב שהייתה לו גם קבוצת כדורגל, היה לו הכל, אבל גם...
טוב, אנחנו חייבים להסתפק בדברים האלה.
ברקע שלה, ברקע רואים 10 קטרים עומדים.
כן, ברור.
היום פה, אגב, הוא הפריט...
בוא נסתפק בזה כרגע.
היחיד שעובד עדיין מכל המפעל הזה.
ברור. אומרי שלמון, בוא נסתפק בזה, אני רוצה לעבור אליך, דוד רוטנברג, ולשאול שאלה קצת קשה. דווקא עם חיים ויצמן, פנחס רוטנברג לא הסתדר. מה היה שם?
טוב, שני אנשים ממדרגה ראשונה, מנהיגים בכל רמה חבריהם. הפעולה של ויצמן היא פעולה מדהימה, שאני מסתכל עליה, אני נדהם איך הוא הצליח. הבעיה המרכזית שהיה, הקרע שביניהם נוצר, בגלל נושא זיכיון החשמל. כמו שמודקה אמר, את הזיכיון שאיתו פעלה חברת החשמל, אגב, שנים רבות, רק עכשיו, בשנים האחרונות, הסדירו את הפעולה של חברת חשמל שלא במסגרת הזיכיון הזה. אי אפשר, האנגלים לא יכלו לתת להסתדרות הציונית בגלל החשש המוצדק שלהם שאז יבואו הערבים בטענות שהנה נותנים ליהודים, וההסתדרות הציונית היא ברור הייתה גוף יהודי. לעומת זה הפתרון היה לתת את הזיכיון לאדם פרטי שיפעיל עסק כלכלי, שיאסוף את הכספים ויקים את המפעל, ובמפעל הזה יהיו שותפים יהודים, ערבים וככלל תושבי ארץ ישראל. לכן, למרות שוויצמן תמך בפנחס בתחילת דרכו, הדבר הזה מאוד הפריע לו, כיוון שההסתדרות הציונית איבדה את השליטה שלה על מפעל החשמל, שהיה המפעל הכלכלי והטכנולוגי הגדול ביותר שהוקם בשנות ה-20 וה-30 במדינה, בארץ ישראל, סליחה. וזה יצר חיכוכים בלתי רגילים.
בלתי רגילים כמובן.
פנחס עצמו היה בן מאיפה... אדם, כמו שמודקה אמר, לא בן אדם שאהב לקבל הוראות, או אהב לתת הוראות.
בוודאי.
וכתוצאה מזה גם נושא השליטה בפרויקט הגדול הזה, הוא זה שיצר חיכוך בלתי רגיל. ההסתדרות הציונית קיבלה נציג בדירקטוריון של חברת החשמל, אבל לא הייתה
להשפעה. אבל בוא נשאל שאלה יותר, רגע, דוד רוטנברג, בוא נשאל שאלה יותר בסיסית.
כן.
אז מאיפה הוא מביא את הכסף?
נכון, בדיוק מה שרציתי לומר עכשיו.
אז אמור את זה בקיצור, כי זמננו הולך בצל.
הדבר האחרון שיצר קרע בין האנשים אלו היה חוסר היכולת של ההסתדרות הציונית וויצמן להביא כספים. בתחילה הם היו צריכים להשקיע את הכספים במפעל, משרה פנחס שאין להם שום יכולת לאסוף את הכספים, הוא התחיל לחפש פתרונות אחרים, כיוון שהיה לו שנתיים בלבד מיום קבלת הזיכיון ועד היום שבו היה צריך להקים את החברה ולהציג את היכולת הכלכלית שלה. הכספים הגיעו בסופו של דבר, מי שפרץ את הדרך היה ברון אדמונד רוטשילד, שראה שהזיכיון הולך, עשוי ללכת לאיבוד, או עלול ללכת לאיבוד במידה ולא ימצאו הכספים. פנחס ביקש ממנו 100,000 סטרלינג, הוא נתן לו 200,000, וללא כל התנאיה מי יהיו השותפים האחרים.
טוב, הוא היה ברון רוטשילד.
כן, אבל היה לו גם ראייה קדימה, הוא הבין את העניין והבין שיש פה בעיה שחייבים לפתור אותה במהירות. וברגע שרוטשילד נתן את הכספים הראשונים, אז לורד מלצ'לט הצטרף, שגם כן היה אחד התעשיינים הגדולים באנגליה. הוא הקים את חברת ICI.
הוא היה יהודי מלצ'לט?
מלצ'לט היה יהודי.
כן. היה יהודי.
הוא היה יהודי. והצטרף, אז הצטרף אחרי מלצ'ט, הצטרפה חברת GEC, General Electric Company.
הבריטית,
כן. היא נועלה על ידי יהודי באותה תקופה, שראה בזה הזדמנות עסקית טובה לחברה עצמה, ל-GEC, ואכן כך היה, החברה הזו הייתה זו שסיפקה את רוב הציוד להקמת התחנות, וזה מבחינה...
טוב, אז בוא נעצור לרגע, אני רוצה לעבור אליך קודם כל... דוקטור נאור, לא לפני שאני אומר את מה שאומרים באנגלית, אחרי שרוטשילד נתן, גם מלצ'ט נתן, זאת אומרת ש-nothing succeeds like success, שום דבר לא מצליח כמו הצלחה. התגובה שלך, דוקטור נאור.
כן, זה נכון לגמרי. עכשיו, זה חלק מאישיותו של רוטנברג. הכישרון שלו לגייס משאבים, אתה יודע מה, כביכול משום מקום. כי תראה, האנגלים ייתנו את הזיכיון בהון של מיליון שטרלינג. עכשיו זה כמו היום ודאי 200 מיליון דולר או שקל, אני לא יודע כמה. בכל אופן הוא עבד, הוא נסע גם לאמריקה, שם הוא לא כך הצליח, אבל הוא השיג את הכסף, וכמו שכאן אמר דוד, בלי התנועה הציונית, כי התנועה הציונית הייתה תמיד קבצנית גדולה, וזה היה כוחו האישי שהוא בא לאנגלים והראה להם את הכסף. ושהיה לו הכסף, הוא קיבל את הזיכיון, ושהיה לו, יצא נכון, הוא מימש את הזיכיון, והוא התחיל לבנות את התחנות, ויש לנו פרטים מדויקים כמה עלתה לו כל תחנה, זה עלה הרבה מאוד כסף.
אבל בוא נזכור גם שבאותה תקופה, הנציב העליון הוא ווקופ, שהוא הכי הכי ידידותי למפעל הציוני.
אנחנו מדברים עוד על שלושת הנשיאים הנציבים, זה התחיל עלו בשנות ה-20. שוכחים שלהקים את נעריים זה לקח יותר מ-10 שנים. זאת אומרת, הוא התחיל את המפעל בשנות ה-20 הראשונות, ואת נעריים חנכו ביוני 1932 עם ווקופ. אם כבר הזכרת אותו, ראוי להגיד, תראה, הוא היה רות מגייל אדם, איך נגדיר את זה? לא מתחשב באף אחד. כאשר היה חנוכת המפעל, היו שלושה קודקודים. רק שלושה. היה רוטנברג בעצמו, ווקופ, הנציב העליון, ואבדאללה, אמיר ירדן, שהוא הזיז את המתג. וככה זה פעל. מי לא הוזמן? ההנהגה הציונית. ברשותו של חיים ארלוזורוב, אז 1932, מאוד הרגיז אותם, אבל זה היה רוטנברג. וכאן אני צריך להגיד גם, שרוטנברג וויצמן היו כל הזמן, איך נגדיר את זה, ראש בראש, כסח. ולא רק בגלל סיבה אחת, מעבר לכל. שניהם היו אנשים חזקים מאוד, והעולם היה קטן מדי בשביל שניהם. ולכן הם התעמתו, ולפחות לרוטנברג בכלל לא היה אכפת, אם זה מרגיז את ויצמן, אם זה טוב לתנועה הציונית, אם זה רע לתנועה הציונית. ואולי כאן כדאי להגיד כמה מילים, שהוא גם היה בסך הכל גם אישיות פוליטית בארץ ישראל, רוטנברג, פעמיים, ב-1939, זה ימי משבר גדולים ליישוב, הוא נקרא לעמוד בראש הוועד הלאומי. זאת אומרת, מינוי, לא בחירות ולא שום דבר, לקחו את האיש החזק ומינו אותו להיות הצ'יף של היישוב. מוכרחים להגיד שבשתי הפעמים האלה הוא בעצם נכשל.
דוד בן גוריון מאוד לא העריך אותו.
לא רק זה, הוא תמיד היה כל כך עוצמתי בכל אחד מהדברים. אז ב-29 הוא בעיקר מתעמת עם ויצמן, ובסיכומו של דבר מגיע למסקנה שמה הוא צריך את הצרה הזאת על ראשו, והוא הולך. ב-39 הוא היה בערך שנה, אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה, וגם כן לא בדיוק הצליח, כי הוא הלך תמיד בכוח, ובסיכומו של דבר הוא הגיע למסקנה עוד פעם שענייני החשמל כנראה יותר חשובים. אמרו עליו בזמנו שהוא רוצה לנהל את היישוב כמו שהוא מנהל את חברת חשמל, במילים אחרות, רק לפי וישק דבר.
כן, אני מבין,
חושב,
אבל
אני
בוא
ש... סליחה, אני חושב
כן,
שבסיבוב של 39 הוא כבר התחיל להיות חולה, וזה מאוד החליש אותו, והוא לא יכול היה לסיים.
מה הייתה המחלה שלו?
הוא היה מעשן לפחות 3 קופסאות סיגרת ביום לאורך שנים, והוא קיבל סרטן בגרון, וזה מה שהכריע אותו. והוא התחיל להתקשות בדיבור, והדברים לא היו פשוטים.
חק, לי יש בעניין הזה זיכרון אישי?
כן, דבר.
היה לי סבא, שקראו לו דוד לוינרץ, והוא שכב חדר על יד רוטנברג עם אותה מחלה בדיוק, בהדסה הרת צופים. אבל אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד, וזה לזכותו המלאה הבלתי רגילה של רוטנברג, זה יצירת תנאי שלום, דבר אקטואלי לימינו אולי, בין השמאל לימין ב-1934.
זה מופיע באחד מן הספרים שלך.
נכון.
בוא תספר לנו
ממש,
על זה.
רוטנברג ממש עשה מעשה כפייה. לקח את שני הצ'יפים, את בן גוריון מהשמאל, את ז'בוטינסקי מהימין, הזמין אותם לבית המלון שלו בלונדון ב-1934, ואמר, אתם לא יוצאים מפה עד שאתם מגיעים להסכם שיפסיק את כל השטויות שאתם עושים בארץ ישראל. עכשיו, בהתחלה הם היו מאוד קרים אחד לשני, אחר כך הוא שאל אותם אם אפשר לעזוב אותם והם לא יהרגו אחד את השני, והוא עזב. הם ישבו ביחד למעלה משבועיים בבית פרטי בסוף.
ודוד בן גוריון הכין חביתה לז'בוטינסקי.
נכון, ונוצרה ביניהם ידידות עצומה, והם חתמו על הסכמים להפסיק את הכסח ואת המלחמות בין השמאל לימין בארץ ישראל.
אבל ההסתדרות לא אישרה.
כן,
בן גוריון לא הצליח להעביר את ההסכם הזה עם חבריו. הוא בסופו של דבר, אחרי 5 שנים, היה הרבה יותר חזק מבחינה פוליטית. אבל באותה תקופה הוא לא הצליח להעביר את ההסכם הזה, וזה חבל מאוד.
נכון, אבל כאן אנחנו אסור לשכוח מי סגר אותם בחדר.
כן.
פנחס רוטנברג סגר אותם בחדר. כן, אני רציתי לשאול אותך, דוקטור נאור, על לחלק את העבודה החשמלית שהוא עשה בארץ. שתי תחנות קיטוריות, למה הכוונה?
לא, לא, בוא נתחיל קודם. בשלב הראשון, כאשר ברור לו שעד שיגמר מפעל נעריים, מוכרחים לפי הזיכיון למכור חשמל. אז הוא הקים תחנה קטנה בתל אביב, היכולת שלה הייתה מצחיקה, נדמה לי 3/4 מגוואט, משהו כזה.
דיזל גנרטורי.
דיזלים, כן. תחנה שנייה אחרי, זה היה ב-23, ב-25 הוא מקים שתי תחנות באותו, פותח שתי תחנות באותו יום. תחנה בחיפה ותחנה בטבריה. ואלה מספקות את החשמל בעצם עד 1932.
כולל לערבים ביפו, שזה מאוד מהותי.
הערבים בהתחלה ניסו להתנגד, כמו שאומרים, לחשמל הציוני, אבל דווקא האנגלים כפו את זה עליהם.
הם לא היו מחושמלים לפני כן? יפו לא הייתה מחושמלת?
שום דבר. ארץ ישראל, בערך במובן הזה, היא כמו מדבר סהרה, במובן הטכנולוגי נקרא לזה.
כן.
ואחר כך, שבנו כבר את נעריים, והייתה שמחה גדולה, הנה נפתרו כל בעיותינו, רוטנברג בראייתו הרחוקה הבין שגם נעריים, אגב, הפסיקו עם התחנות הקטנות, כי הם באמת לא היו, לא תרמו הרבה, אבל הוא הבין שנעריים לא יכולה לספק את כל התצרוכת, ואז הוא הקים, אם אני זוכר נכון, ב-35 את התחנה בחיפה, שם בחוף שמן, וב-38 את תחנת רדינג בתל אביב. שהיו במובן הטכנולוגי ובמובן האספק, שתיהם ביחד היו הרבה יותר מנעריים. ובצורה כזאת, עם רשת כלל ארצית שהובילה את החשמל ממקום למקום, כולל לטולקרם ולשכם ולכל מיני מקומות, ולעזה ולכל מיני מקומות כאלה, זו הייתה חברה, איך נגדיר אותה, מותר להגיד רב-לאומית, כן? כן. ערבים היו שותפים לגמרי ב... גם בעבודה בחברת חשמל, וגם כמובן בצריכת חשמל.
כן, אבל אתה יודע, בינינו, בואו נגלה את הסוד. רוטנברג לא נמנע לא מתן בסתר, אלא מין בקשיש לערבים, כדי שהדברים יעברו חלק, לא?
בעיקר מעבר לירדן, אני מדבר בחצר של האמיר עבדאללה, די להזכיר שהוא בנה, לא, באמן לא היה חשמל, ולא היה כמובן חוטים שהובילו גם לא מנעריים. אז הוא בנה לו גנרטור גדול, הקים לו גנרטור גדול שנתן חשמל רק לארמון האמיר. אולי גם לכמה מהנכבדים של אמן. אבל ככה זה גם עבד בימים ההם.
ככה זה גם עבד באותה תקופה, כן.
אני חושב גם שמשכורתו בחברת חשמל של פנחס הייתה כזו שנועדה לאפשר לו פעולה כזו. זאת אומרת, זה לא דבר... סתמי, מה שנאמר, זה היה חלק מהשיטה. וחשוב להדגיש את זה, כיוון שפנחס בשנות ה-30 ואחר כך מאוחר יותר, לפני המלחמה, רצה להקים פרויקט כלכלי ענק שיאפשר הסדרה של היחסים בין הערבים ויהודים על בסיס רווחה כלכלית לכולם. זה משהו כמו שפרס, זכרו לברכה, דיבר על המזרח התיכון החדש.
כן, כן.
אז היה לו בדיוק אותה מחשבה, הוא ניסה לדחוף את זה פעמיים, והאנגלים בלמו את זה בשתי הפעמים.
כן, בוא גם נוסיף דוד רוטנברג, שהאח של סבא שלך, פנחס רוטנברג, לא לקח לעצמו כלום. הבית שלו ברחוב הנשיאים בחיפה, הוקדש לנוער העברי, הוא הוריש אותו לנוער העברי, הלא
כן? כן, הוא הוריש את כל רכושו, וסבי זכרו לברכה, ואבי גם הוא זכרו לברכה, שניהם גם תרמו לקרן. הקרן היא קרן מאוד מעניינת, היא, למשל, היא, אחרי מותו של פנחס, היא פעלה במחנות העולים בקפריסין, להכשיר בני נוער לעלייה, מאוחר יותר המורות החיילות, כל הרעיון והמימוש שלו והסכמה עם בן גוריון, בן סבא ובן גוריון, נולד הפרויקט הזה של מורות חיילות. חברת המתנסים נוסדה בשם.
כן, כן. ועוד דברים רבים אחרים, כן. נצטרך להסתפק בכך. עמרי שלמון, רק אין לנו כבר זמן כעת.
עוד מילה אחת להגיד שרוטנברג כל הזמן סבל, באמת סבל, שאת ירושלים הוא לא קיבל, נתנו את זה לחברה האנגלית.
כן,
אבל
כן.
אחרי מותו, הוא לא זכה לזה, אחרי מלחמת העצמאות, חברת החשמל ירושלמית, אם מותר להגיד בעל ארבע לחברת חשמל, תעזרו לנו, תנו לנו חשמל.
כן. עמרי שלמון, אנחנו קרבים לסיום, ואנחנו בשלב השאלה הזה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
טוב, זה בא מהתחום כמובן של השימור, ובנושא הזה אני חושב שההבנה שגם סיפור לכאורה ישן, השלכותיו תמיד, אבל תמיד רלוונטיות, ההשפעה שלו, ואנחנו רואים את זה לאורך השידור, ניכרת, ודאי מול דמות כזאת כמו פנחס רוטנברג, ומבחינה, וזה לא פחות חשוב, מבחינת הבנת הנקרא, לעולם, פשוט לעולם יש לו תפקיד בהווה, ולא פחות מכך, כפי שאנחנו יודעים, השפעתו מכריעה לגבי העתיד. ו...
טוב, אנחנו בכך...
השידור הזה עשה, זה הוא הציף נושא, שעושה את כולנו בקיאים יותר, מבינים יותר, ושמאפשרים לנו לקחת את הדבר הזה בחשבון, וזה למעשה חוכמת השימור, של הנחלת המורשת והשימור הפיזי שעושה המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
אנחנו בכך, אנחנו בדברים האלה חייבים להסתפק, אומרי. חייבים להסתפק בזה. דוקטור מרדכי נאור, מה היית מבקש שילמדו מהשידור?
אני הייתי מצפה שהדבר הזה יאיר את ה... איך נגדיר את זה? את החשיבות של האישיות בהיסטוריה. כי הנה בא אדם אחד ולמעשה הפך את ארץ ישראל מצד לצד, וזה פנחס רוטנברג. מה היינו עושים בלעדיו? קשה לדעת, כי אף אחד אחר לא היה מצליח כפי שהוא הצליח.
דוד רוטנברג, המילה האחרונה שלך.
אני מבקש לנצל את ההזדמנות,
אבל תתקרב למיקרופון,
ולהקריא קטעים בסיסיים מצוואתו של פנחס, ברשותך. דברו האחרון של רוטנברג ליישוב העברי בארץ ישראל: פילוג עמנו לכיתות, עדות ומפלגות היה תמיד באוכרנו. מלחמת אחים הביאה אותנו לעברי פי פחת, ואם לא תחדל, תחריבנו. לכן בקשתי וצוואתי ליישוב ולנוער, לזכור תמיד שלא יהודים של כיתה או מפלגה זו או אחרת נרדפים ונדרסים, כי עם עם ישראל בכללו. בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, אחים לצרה אנחנו. נבין הזאת ונהיה אחים לחיים, ליצירה, לפעולה ולבניין. הנוער שלנו תקוות עתידנו, בחינוכו העברי הנכון, ביטחון קיומנו. עקרוני חינוכו הנכון הם שורשיות, בינה ודעת, אחדות ואחווה, רצינות ונאמנות. לחינוך הנוער ברוח זו אני מקדיש את כל רכושי.
תודה רבה לך דוד רוטנברג, סיימנו. תודה, תודה גם ליגאל בוטון, לחדווה אלמוג, לאיילת דודי, לקרן בר, אני יצחק נוי, 100 שנה לרוטנברג בארץ ישראל. נחשמל את כל הארץ מהרשת וחזר.